היום חמישי כרגיל, כן? זאת אומרת, עכשיו זה במקום חמישי הקודם. טוב, דיברנו על שני ערוצים או שני מכניזמים של תשובה, תשובה קטנה ותשובה גדולה, ועשיתי איזושהי הבחנה דיכוטומית ביניהם, אמרתי שיש את התשובה שמטרתה בעצם למחוק חטאים, פרוצדורה של ארבעה שלבים, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאהבה ווידוי, לעבור על כל חטא וחטא, והוא נמחק. ויש את התשובה המהותית, שזה בעצם איזשהו היפוך נפשי או שינוי יסודי בנפש, שעובד על כל החטאים. והמהר"ל תולה את זה בשניים מתוך י"ג המידות, שהשם השם זה אחראי על התשובה הגדולה, המהותית, ונקה זה אחראי על התשובה הקטנה, כן, החשבונאית, הטכנית. ולכן ונקה לא ינקה, אז הגמרא אומרת שמה שמנקה הוא לשווים ולא מנקה זה שאינם שווים. ואמרתי, מה החידוש בזה? שבניגוד לתשובה הגדולה, התשובה הזאת מנקה רק את אותם חטאים שעליהם פעלתי, בגלל שזה עניין טכני, מה שעשיתי זה מה שקרה. התשובה הגדולה מנקים על הכל, כי זה בכלל לא מחולק פה בין חטאים שעליהם שבתי וחטאים שלא שבתי, כי תשובה כזאת נעשית בהגדרה על הכל. אמרתי שהתשובה המהותית לא מחויבת לכל הלכות תשובה פורמלית. זאת אומרת, לא צריך את ארבעת השלבים, לא צריך וידוי בפה, חרטה, קבלה לאהבה, זה חלק טבעי מתוכה כמובן, לא כי איזה שלבים פורמליים, אלא זה ברור שזאת מהותה של התשובה הזאת, אבל למשל וידוי בפה לא צריך. ולא צריך לעסוק בכל חטא וחטא בנפרד, גם בשלבים של החרטה והקבלה לאהבה, אלא זה משהו שנעשה באופן גלובלי, זאת אומרת, על כל החטאים ביחד. הבאתי לזה שתי ראיות, ראיה אחת, זה הגמרא בקידושין על מי שקידש אישה, רשע שקידש אישה, חוששים לקידושיו שמא יעורר תשובה בליבו, ואמרתי שאם הוא יעורר תשובה בליבו, מה בכך? הרי יש לנו את כל השלבים ועל כל חטא וחטא לעבור.
אלמנת שאני צדיק גמור.
מה?
שקידש אישה, אלמנת שאני צדיק.
כן, אלמנת שאני צדיק גמור. אז ורואים שכן, אנחנו חוששים לזה שהוא נהיה צדיק גמור, בלי שהוא באמת עשה את כל השלבים הנדרשים. והראיה השנייה הייתה רבי אליעזר בן דורדיה, שלאור הקריירה הארוכה שלו בתחום העברייני, לא סביר שתוך שעה אחת הוא יקנה את עולמו. אז אם תוך שעה אחת הוא קנה את עולמו, עוד פעם, פירוש הדבר שהוא כנראה עשה איזשהו היפוך ולא עבר חטא-חטא והפעיל את כל, או יישם את כל ארבעת השלבים על כל אחד מן החטאים. זה שתי אינדיקציות לזה, שכנראה יש איזושהי תשובה יסודית, תשובה מהותית, שהיא לא כפופה לכללים האלה של ללכות תשובה.
שמעתי איזה אנקדוטה קשורה לזה שבנצרות התחום הזה של התשובה הוא מאוד מפותח, אתה יודע, הווידויים, אתה הולך לכומר. ואז בימי הביניים היה איזה משהו שנקרא indulgence, שזה משהו שאתה, הם היו כנראה צריכים כסף, אז הם מוכרים כפרה מראש. והפרוטסטנטים הם יצאו חזק מאוד נגד זה, הם אומרים, לא יכול להיות שאתה מוכר כפרה מראש, כי אם אתה עושה את החטא, זה כבר משהו פגום, לא יכול להיות שזה תשובה.
אז החרטה שלך כבר לא קיימת.
כן, זה בעיה אינרנטית במעשה הזה.
כן, האמת ששמעתי על העניין הזה. חלק מכל המרד אגב של הפרוטסטנטים, במובנים רבים, יש אנלוגיה מאוד מעניינת בין האסלאם, הנצרות והיהדות אגב. אנחנו תמיד בטוחים שאנחנו נורא מיוחדים. אבל האמת שאני שמעתי כבר מכל מיני, יש פה את אפרים. קוראים לו אפרים ברק, שהוא מומחה לאסלאם. אז ישבתי איתו באיזה, דיברנו על זה פעם אני חושב, ישבתי איתו באיזה חתונה. קצת סיפר לי על השיעים והסונים, מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, זה מדהים כמה זה דומה. וגם הפרוטסטנטים והקתולים, זאת אומרת, הפרוטסטנטים הם מורדים נגד הפורמליזם, הטכניות של הדת הקתולית. במובן מסוים הם רוצים לחזור אחורה, למקורות, להיות יותר מחוברים כאילו ללב, למשמעות של הדברים, ופחות עם טכניקות של וידוי ומין איזשהו סימוני וי כאלה. וגם הסונה נגד השיעה, אותו דבר, השיעה זה זה מקביל לקתולים נגיד, והסונים זה מקביל לפרוטסטנטים. אגב, מקובל, אנשים חושבים שהקתולים...
הסונים קדמו לשיעה.
מה?
הסונים קדמו לשיעה.
נכון, אבל...
בסדר, אבל המאבק ביניהם הוא בעצם, הוא מקביל לקתולים ופרוטסטנטים במובנים האלה. זאת אומרת, השיעים הם יותר, נגיד בשפה שלנו, השיעים הם האורתודוקסיה. את האורתודוקסיה, מבחינתם, נגיד... כן, בדיוק. הסונים הם פונדמנטליסטים, כמו שהפרוטסטנטים, למשל, אצל הנוצרים זה הרבה יותר בולט. אצל הנוצרים בדרך כלל אנשים חושבים שהקתולים זה הפרוטסטנטים, זה הפונדמנטליסטים יותר. הפרוטסטנטים הם יותר פתוחים, יותר ליברליים, זו טעות. זאת אומרת, הפרוטסטנטים יותר פונדמנטליסטים מהקתולים.
נכון.
זאת אומרת, זה כמו אצלנו, נגיד, קצת כמו נוער הגבעות. נוער הגבעות זה חזרה למקורות. זה מרד נגד הממסד הדתי, במובן מסוים. אבל זה מרד כדי לחזור אחורה, לא כדי ללכת קדימה. זה מרד נגד הזיוף שיש בממסד הדתי, נגד זה שהם מרגישים שבעצם אנשים לא באמת עושים את מה שצריך, ויותר מדי מחויבים לכללים, ולא מוכנים להעיז ולפרוץ ולמרוד וכל מיני דברים מן הסוג הזה. במובנים...
ובשעות הטליבן גם.
מה? בשעות הטליבן, כן, בדיוק. בשעות הטליבן זה גם איזשהו סוג של מרד, אבל זה מרד שהוא בשם מה שהיה, לא בשם מה שיהיה. יש מרד שרוצה לזרוק הכל ולהתקדם. יש מרד שאומר, אתם סטיתם מהדרך, בואו נחזור אחורה. לתקופת התנ״ך נראה עיזים ונחלל בחליל. זאת אומרת, יש כל מיני מרידות מן הסוג הזה. זה קצת דומה למרד הפרוטסטנטי. זה מרד שמטרתו פונדמנטליזם. זה לא מרד שמטרתו... זה לא מרד נגד הפונדמנטליזם. להפך, הממסד הוא ממסד יותר מפוקח. הממסד הקתולי הוא ממסד מפוקח. והרבה פעמים משמיצים אותו על זה, מבקרים אותו על זה. בגלל שזה נראה כאילו הכל טכניקה, הם רוצים דרכי עקיפים והם איך שמסתדרים וחסר המהות. במובן מסוים מאוד דומה לממסד הדתי אצלנו, ממסד הרבני אצלנו. כי בסוף, אני חושב שלפעמים זה באמת כרוך בזיוף וגם אצלנו זה כך. יש מקום לביקורת שבאמת אנחנו קצת מאבדים את ליבם של הדברים ומתפסים לטכניקה של העניין. אבל מצד אחר של המטבע, זאת הדרך להתמודד עם מקורות ולהישאר הגיוני. אז אתה צריך למצוא פתרונות טכניים כדי להשאיר עדיין את ההיגיון ולא לדבוק במש, בעקרונות האלה בלי לראות ימינה ושמאלה וללכת איתם עד הסוף. זה לכאורה יותר נאמן, יותר משמעותי, יותר מרשים, אבל זה הרבה פעמים מביא לדברים שהם בעליל לא הגיוניים. עכשיו, אני לא יודע להסביר לך את זה במקורות. במקורות אתה צודק, אבל זה לא יכול להיות שזה נכון. אז אני אעשה עין תחת עין ממון. זהו. מה זה עין תחת עין ממון? אתה עובד עליי. מה זה עין תחת עין ממון? כתוב עין תחת עין, ואתה מספר לי סיפורים. גם חז"ל היו במובן מסוים קתולים, כן, בהסתכלות הזאת. והצדוקים היו פרוטסטנטים. זאת אומרת, לחזור למקרא. הרבה פעמים, הרבה מאוד מהעימותים האלה הם עימותים מאוד מקבילים. זה מאוד מעניין. אני, ככה, זה היה ממש מאיר עיניים, השיחה הזו שתהיה שם. אחרי זה הבנתי כבר גם בתחום הנוצרי, אז דיברנו על האסלאם. באסלאם, לשיעה למשל, יש סמכות לחכמים. באותו דור הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. זאת אומרת, מה שהם מחליטים זה מה שקובע. לכן ההלכה שם מתפתחת. הסונה, אין אפשרות לשנות...
לכן השיעים הצליחו להקים מדינה, שהם מחזיקה מעמד בצורה סבירה, לא כך מדודותית כלפינו. איראן, איראן זה בעצם המדינה המוסלמית המודרת, היחידה שמנסה לעבוד לפי ההלכה המוסלמית. הם מצליחים במידה חלק... הם מצליחים להתקיים בכלל, בגלל העובדה שהם מוכנים
לשלוש שנים. סליחה, 30 שנה הם קיימים.
מה?
השיעה קיימת, השיעים קיימים כבר 1,200 שנה, אני יודע כמה, אז מה, הם הצליחו לפני 30 שנה להקים מדינה? זהו, יש לך הוכחה.
אבל סעודיה הם סוריה.
הם לא הצליחו, עובדה שהם לא הצליחו עד לפני 30 שנה
להקים מדינה. במאה ה-20, המודרנה, הסונה לא מצליחה, מתמודדת פחות טוב מאשר השיעה.
יש את סעודיה, לא? הם סונים.
סעודיה, כן, הם סונים, אבל טוב, לא יודע.
יש לך את סעודיה, יש לך את טורקיה, יש לך...
סוניה.
לא משנה, בכל אופן, יש הרבה אנלוגיות. איך הגענו לכל זה, אני כבר לא זו... לטכניקה מול ה... מה? כן, בדיוק. זאת אומרת, אז האנדלמנט הזה, למשל, יכול שהכנסייה הייתה צריכה כסף. עכשיו, כולם יבקרו אותה, מה זה הציניות הזאת? צריך כסף, אז מוכרים... מצד שני, אבל יכול להיות שהכסף הזה באמת היו צריכים למטרות נכונות ובלי זה לא היו מצליחים לגייס אותו. אז הם מצאו איזשהו פתרון פורמלי, וזה נכון, זה עקום, וזה מעצבן, וזה נראה רע, אבל לא יודע, אין לי מושג, לא יודע איך זה יתפתח. יכול להיות שזה גם יתפתח מרדיפת בצע. לא חשוב, אבל ברמה העקרונית, פתרונות פורמליים הרבה פעמים הם כלי שרת מאוד חשוב כדי להישאר הגיוני מצד אחד, ולא לסטות מהמקורות באיזושהי צורה בוטה מדי. זאת אומרת, איכשהו להיות יכול להסתדר. כשהמחיר הוא תמיד שאתה מסתדר איתם באיזשהו אופן פורמלי, אבל אתה לא באמת מקיים את רוח, את הרוח שנושבת מתוך המקורות. זאת אומרת, אתה בעצם עושה את מה שאתה חושב לנכון. במובן הזה, גם השיעים הם כאלה, והסונים יוצאים נגדם, לכן הסונים הרבה יותר קיצוניים בעולם שלנו היום מאשר השיעים. כי הסונים הם אלה שנצמדים לעבר, פונדמנטליסטים יותר. והשיעים יש להם הלכה, הם יודעים, הם פרגמטיים, הם יכולים להסתדר. זאת אומרת, אם החכמים של עכשיו יחליטו שהאיסלאם אומר אחרת, אז עכשיו אומר אחרת מבחינתם. הסונים לא יקבלו את זה, הם יפוצצו אותם. זאת אומרת, אין דבר כזה, יש את האמת והולכים עם האמת עד הסוף. לכן הרבה פעמים, אנחנו לא רגילים לזה, הרבה פעמים המרידות האלה מרידות בשביל העבר, בשביל לחזור לעבר, לא בשביל... הממסד הוא דווקא, זה מה שיעקב כץ כותב על האורתודוקסיה, כן, שהאורתודוקסיה זו תופעה חדשה. אנחנו תמיד חושבים שהאורתודוקסיה זה משה רבנו מהר סיני, והאחרים מורדים נגד האורתודוקסיה. האורתודוקסיה היא תופעה חדשה. דווקא זה הדבר החדש, והמרידות הרבה פעמים, לא כולן, אבל חלק מהמרידות נגד האורתודוקסיה זה מרידות כדי לחזור למה שהיה. אני חושב שהיהדות הקונסרבטיבית, נגיד, או אולי אפילו הרפורמית, אבל הקונסרבטיבית, אולי הרבה יותר קרובה לתנ"ך מאשר האורתודוקסיה. אין ספק. הרבה יותר קרובה לתנ"ך. עוד פעם, לא לגמרא, אבל לתנ"ך. מה שרואים, אני לא יודע
קשה. תפילה בשפת הארץ שבה אני גר, היא בסדר גמור לפי השולחן ערוך.
כן, נכון.
וכעת האורתודוקסיה מחליטה שלו, שמתפללים רק בעברית, אבל הם
הרפורמים רצו להתפלל בגרמנית.
מבחינה זאת הם...
הרפורמים רצו להתפלל בגרמנית, וזה הרי שיא הכפירה כמובן, ושיא היציאה נגד מנהג אבותינו, זה גמרא. אלו דברים נאמרים בכל לשון, פרק שביעי של סוטה, כן, אבל זה... כן, עליית נשים לתורה, לא משנה, כל מיני דברים כאלה, שהפכו לעיקרי אמונה כאלה, כשזה נגד גמרא. אני כבר לא מדבר על... אפשר לפרש כאן, לפרש... פשוט נגד הגמרא. ומי שיעשה את זה עכשיו הוא רפורמי, הוא כופר, הוא אפיקורס, הוא אני לא יודע מה. יש תהליכים מרתקים, לא משנה. בכל אופן, נחזור אלינו. אז התשובה המהותית היא בעצם תשובה שפטורה מהדרישות, מהקריטריונים ההלכתיים. זאת הטענה. עכשיו אני רוצה להמשיך, נדמה לי שעד פה הגעתי, אני לא בטוח, אם אני זוכר נכון. אני רוצה קצת לדבר על השאלה של החסד המיוחד שיש בתשובה. לא זוכר, דיברתי על זה כבר? קצת התחלנו לדבר על זה כבר? בערך פה הגענו, אני כבר לא זוכר. מסילת ישרים, בסוף פרק ד' אומר, ואם תאמר, אם כן, מידת הרחמים למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר, התשובה, ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם. שלא היה עומד זולתו כלל וכלל. ועל פי כן, אין מידת הדין לוקה. וזה, כי לפי שורת הדין ממש היה ראוי שהחוטא יענש מיד תכף לחטאו בלי המתנה כלל. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרא את פי הבורא יתברך שמו, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה עשוי מן המציאות? זאת אומרת, זה לא יכול להיות בשורת הדין. אמנם מידת הרחמים היא הנותנת, הפך השלושה דברים שזכרנו, דיינו שייתן זמן לחוטא, ולא יכחד מן הארץ מיד כשחטא, שהעונש עצמו לא יהיה עד לקלה, לא עד הסוף, ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. זה שאתה עוקר את הרצון, אתה מתחרט, זה כאילו שלא עשית את המעשה. זה עוקר, משכתב את ההיסטוריה. דיינו שביות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו, ושב הוא מתחרט עליו חרטה גמורה, דמעיקר רק כחרטת הנדר ממש, שהוא מתנחם לגמרי והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא היה נעשה הדבר ההוא, הוא מצטער בליבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר, ועוזב אותו לאבא, ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו, יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו. והוא מה שאמר הכתוב, ושר אבונך עוונך וחרטתך תכופר. שהאבון שר ממש מן המציאות ונעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם למה שהיה למפרע, וזה חסד ודאי שאינה משורת הדין. שורת הדין לא הייתה אמורה לאפשר דבר כזה, אבל יש חסד מיוחד שהדבר הזה קורה. אז זה שואל רב אלחונן, אני לא זוכר, דיברנו על זה? רב אלחונן שואל על זה מהגמרא בקידושין, שצדיק גמור שמרד באחרונה איבד את זכויותיו. שאת הגמרא לצדיק גמור שמרד, אז איבד את זכויותיו. שאת הגמרא ליה וכמחצה, נחצה. את הזכויות שיהיה לו ואת האבונות שיעשה מעכשיו, יצבר לחובתו. ומת הגמרא בתוהה על הראשונות. רק שהוא תוהה על הראשונות, אז הוא מאבד. אבל חונון, שאם ככה, אז כנראה שזה שעקירת הרצון היא כעקירת המעשה, זה לא חסד שהוא לפני משורת הדין, כי אחרת זה היה צריך לפעול רק לטובה, לא לרע. הקדוש ברוך הוא מטה כלפי חסד, הוא לא מטה כלפי להרע. אז אם עקירת הרצון היא לא כעקירת המעשה מן הדין, זה רק לפני משורת הדין, אז כשאני עוקר את הרצון הטוב שהיה לי, זה לא היה אמור להיעקר. כי פה לא עושים דברים שהם לפני משורת הדין. כך שואל רב אלחונון, ואז הוא שאל את החפץ חיים את העניין הזה, והחפץ חיים אמר לו שזה בתשובה מאהבה וזה בתשובה מהירה. תשובה מאהבה, אז זה מעיקר הדין נעקר, ובתשובה מהירה זה חסד מיוחד שזה נעקר. כאשר הרשע, הצדיק, סליחה, שמרד באחרונה ותוהה על הראשונות, זה כמובן האנטי-מקבילה של תשובה מאהבה. כי זה בעצם מישהו שלא עושה את זה כי הוא מפחד. הוא עושה את זה כי הוא לא מאמין, הוא לא רוצה בזה, הוא מתחרט על מה שהוא עשה, מתחרט באמת על מה שהוא עשה. אוקיי, זה מקביל לתשובה מאהבה, לכן שם זה באמת נעקר מן הדין, ולכן גם עוקרים זכויות ולא רק חובות. בתשובה המהירה, שזה קיים רק בצד של התשובה, לא בצד של היציאה בשאלה, כן, רק בצד של התשובה, אז שם זה רק לפני משורת הדין, ועל זה מדבר המסילת ישרים. אז רבי חונון אומר שבמסילת ישרים, ובכלל בעוד מקומות שרואים שזה חסד מיוחד, לא משתמע שזה רק על התשובה מאהבה, ולא על התשובה מהירה. ואז הוא נכנס לאיזשהו מהלך אחר שמדבר על הוא אומר שבכל, אני אגיד רק במשפט אחד, שהוא אומר שבכל עבירה ובכל מצווה יש שני אספקטים. יש את האספקט של הציות או המרד נגד הציווי, דיברתי על זה? הציות או המרד לציווי, ויש את האספקט המהותי, התיקון או הקלקול שיש במעשה עצמו. נגיד בעבירה יש קלקול, לכן התורה אוסרת אותה. ואם אני עברתי על העבירה, אז חוץ מהקלקול, אני גם מרדתי נגד הציווי. שתי בעיות יש בעבירה שבן אדם עושה. במצווה שבן אדם עושה, יש שתי מעלות. א', התיקון שהמצווה מביאה, וב', זה שהוא מציית לציווי. אז רבי חונן טוען שהחסד הוא שעקירת הרצון נחשבת כעקירת המעשה. עקירת הרצון ודאי מנקה את המעבר על רצון השם, את המרד נגד הציווי. עכשיו שיניתי את הרצון שלי, אז מה אתה דן אותי על הרצון שהיה לי? עכשיו יש לי רצון אחר, אז זה מן הדין. אבל זה שהמעשה שאותו עשיתי, לא הרצון הרע שהיה לי, לא המרד נגד הציווי, אלא הקלקול. איך הקלקול משתנה אם אני עכשיו מתחרט? זה חסד. עקירת הרצון, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה, זה לא מעיקר הדין, זה לפני משורת הדין. כך טוען רבי חונון, ולכן הגמרא בקידושין מדברת על זה שעקירת הרצון משנה את הרצון. אז זה שורת הדין, אבל כשהיא...